אני אגיד בצורה מאוד מאוד ברורה. הרווחיות של הבנקים היא גבוהה מהרווחיות שהיינו מצפים מפרופיל הסיכון של הבנקים. להגיד בפשטות, 20% תשואה על הסיכון או על הפרופיל של הבנקים הוא גבוה מדי. תשואה של 20% היינו מצפים לקבל בחברות עם רמת סיכון יותר גבוהה. ואני גם אגיד בזהירות, הרווחיות הזאת היא בהערכה שלי ככלכלן וכבנקאי, היא רווחיות שהיא לא כאן כדי להישאר.
פרק 27, אני תומר ברון, ואתם בפודקאסט הכסף של החיים עצמם, פודקאסט שמדבר פיננסים וכלכלה בגובה העיניים, ואני מזמין אתכם ואתכן לעקוב אחרי הפודקאסט, לשלוח הודעות, בקשות, תמיד כיף לשמוע אתכן, אפשר גם לעקוב באינסטגרם, או להצטרף לרשימת התפוצה. ואתם יודעים, אפרופו הכסף של החיים עצמם, הפרק של היום הוא על המוסד הזה שבו אנחנו שומרים את הכסף של החיים עצמם, אבל בואו נתחיל רגע עם כמה נתונים של מה קרה פה בחודשים האחרונים. ברבעון השני של 2023, הבנקים הרוויחו מעל 7.5 מיליארד שקל. נגיד עוד פעם, מעל 7.5 מיליארד שקל, רווח נקי, כלומר אחרי הכל, 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 וזה בשלושה חודשים, כן? בחצי שנה הראשונה של 2023, אם הפעם נתמקד בצד ההכנסות שלהם, ואפילו רק בהכנסות מריבית, נראה זינוק של 40%, ואלה הסתכמו ב-30 מיליארד שקל. הכנסות מריבית נטו. עכשיו, זה מספרים שבטח חוברים לנו עכשיו מעל הראש, כי זה מלא 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 כסף, אבל בוא נשאל רגע, זה הרבה? זה קצת? אז אתם יודעים, בסוף לבנק יש מה שנקרא הון עצמי. בואו נבדוק כמה רווח עשו הבנקים על ההון. עכשיו תשבו רגע, כמעט 20% תשואה הם עושים ממוצע של הבנקים הגדולים. זה מספרים מטורפים. עכשיו במספרים האלה צריך להזכיר כמובן שהבנקים הם גופים מפוקחים. המון רגולציה, מפקח חזק, נוכח, אפשר אולי אפילו להגיד הרגולטור הפיננסי הכי משמעותי במשק, אז ישבתי איתו בשיחה. יאיר אבידן היה עד לא מזמן המפקח על הבנקים. אפשר להגיד שהוא גם הבנקאי, אתם יודעים, by the book. 4 עשורים בעולם הבנקים, עבר כמה בנקים, תפקידים בכירים בהנהלת דיסקונט. לתפקיד המפקח הוא נכנס בתקופה סוערת, שיא הקורונה, והוא עזב גם בתקופה סוערת לא פחות, של עליות ריבית ולחץ בלתי פוסק של פוליטיקאים. אז דיברנו על מלא דברים, על רווחיות הבנקים, על מה עושים כשהבנקים תכלס לא מגלגלים את הריבית על הפקדונות, ואז מגיעים לרווחים כאלה. על איך מייצרים תחרות, אבל אמיתית, על עליית הריבית עכשיו במשק, על המשכנתאות, על ביטול מגבלת הפריים, על האם נראה עכשיו מגמה של אי יכולת לשלם את ההלוואות בגלל הריבית הגבוהה. דיברנו גם על הבנקים הדיגיטליים החדשים, על שכר הבכירים, ועל איך בתכלס יראו הבנקים בעתיד. שיחה ארוכה, אבל סופר מעניינת עם רגולטור שתכלס לא הכי מפחד להתייצב מול המיקרופון פעם אחר פעם, לענות על שאלות, להסביר את הדרך, את החשיבה ואת הדברים שהוא מאמין בהם. אז יאללה, שיחה עם המפקח על הבנקים יאיר אבידן, פרק 27, מתחילים. היי יאיר, מה שלומך?
בסדר גמור, בוקר טוב תומר.
איזה כיף שאתה פה.
כיף להיות פה.
כמה זמן אתה כבר לא מפקח?
לא סופרים, אבל 9 שבועות.
9 שבועות. להתרגל לחיים חדשים?
כן, בהחלט חיים חדשים, אחרי כמעט 40 שנות עבודה, מפה די אילמת, חושבים לאן ללכת, אבל מחר בבוקר, יום חמישי, מתחילים טרק בשוויץ.
אופה.
הטרק, אני חושב שהשביעי, שאני עושה בחיי, מאוד מאוד מתרגש, הטרק הכי קשה שעשיתי עד היום, נקרא ויה אלפינה, אבל החבר שאני הולך איתו אומר, הכל בראש, אז ניתן בראש.
יאללה, מעולה. אז 9 שבועות כבר לא המפקח, והיית בעצם מפקח 3 וקצת שנים.
נכון, קצת יותר מ3 שנים, אבל בהחלט שנים מאוד מאוד שנים אינטנסיביות, בטח. בין קורונה לבין מספר מערכות בחירות, מלחמת רוסיה-אוקראינה, ועוד הרבה אתגרים אחרים.
וזה מוביל אותי באמת לשאלה, אתה יודע, אני מסתכל על מפקחים קודמים, אם זה חדווה בר או דודו זקן, קדנציה של 4-5 שנים, החלטת אחרי שלוש וקצת באמת להגיד זהו, זה כי זה היה נורא אינטנסיבי, או כי הכלים הפוליטי היום קשה ואולי קצת שבר אותך?
לא, א', אני לא נשבע, באתי משליחות, ואני מאוד מאוד שמח שעשיתי את התפקיד, וגם אם היום שיש לי עוד יותר ידע, היו מציעים לי את התפקיד, הייתי עושה אותו. באתי משליחות, אני, ככל שאני יודע, אני המפקח הכי מבוגר שהתחיל את התפקיד, מפקחים קודמים, כך את פרופסור אירי חד, זכרו לברכה, הוא התחיל בגיל 38, חדווה סיימה בגיל 53, דודו זקן בגיל 50, אני התחלתי בגיל 60, באתי מתחושה של שליחות, ומכיוון שנשארו לנו עוד, נגיד, 15-20 שנה להיות פירותיים ואיכותיים, אז חשבתי שמשמרת יחסית קצרה היא טובה לבוא ולתרום את תרומתי לחברה ולמדינה. בוא נזכור שיש גם אחר כך תקופה של צינון מסוימת, ולכן צריך להביא את זה בחשבון, זה לחלוטין מנותק מהמצב הנוכחי, השיחות שלי עם הנגיד לגבי החשיבה המשותפת על סיום התפקיד שנעשתה בהסכמה ובהבנה ובהרמוניה, התחילה עוד לפני התקופה הנוכחית, ולכן זה מנותק לגמרי. לכן הייתה תקופה אינטנסיבית, הרגשתי ששלוש ושנים בהחלט ישנם הישגים ראויים, וחשבתי שזה נכון להמשיך הלאה ולהעביר את המקל למפקח או המפקחת הבאים. היום אנחנו יודעים שזה מפקח.
מפקח.
דני, זו הזדמנות טובה להגיד לו בהצלחה.
דני היה מרצה שלי בתואר שני, אז כן, בהצלחה דני, ובאמת מוכשר מאוד. בואו נצלול רגע, ואתה אומר שלוש שנים אינטנסיביות, ובאמת נכנסת בתקופת הקורונה, אתה יודע, עוד לא ברור, ובנקים דוחים הלוואות, אבל אני חושב שהאירוע אולי יותר משמעותי בקדנציה, זה מתחיל באפריל 22, הריבית מתחילה לעלות, ואנחנו רואים, אנחנו הנה נפגשים עכשיו כמה ימים אחרי הדוחות של הרבעון השני של הבנקים לשנת 2023, ורואים רווחי C והכנסות C, ואני בטוח שזה חלק מהמשחק, שהריבית עולה אז הבנקים יותר מרוויחים, אבל עדיין, עד כדי כך, כלומר אני רואה מזרחי תפחות 20% על ההון, לאומי כמעט 20%, יש פה שיעורי רווחיות מאוד מאוד גבוהים, ואנחנו יודעים שחלק מזה זה כי הבנקים לא גלגלו את כל עליית הריבית גם לפקדונות, כלומר עדכנו את הריבית בהלוואות, אבל לא גלגלו אלינו שנהנה באופן מלא מהפקדונות.
תראה, תומר, זו סוגיה נורא נורא מורכבת, אולי התשובה תהיה קצת יותר ארוכה ממה שבדרך כלל רגילים, אבל אנחנו לא בעולם טלוויזיה או משהו כזה של תשובות מהירות, אז אני אנסה לתת תשובה די כוללנית ומכלילה, ומסתכלת על שני הצדדים. אחד, אני אגיד בצורה מאוד מאוד ברורה, הרווחיות של הבנקים היא רווחיות גבוהה מהמצופה, היא גבוהה מהרווחיות שהיינו מצפים מפרופיל הסיכון של הבנקים. להגיד בפשטות, 20% תשואה על הסיכון או על הפרופיל של הבנקים, הוא גבוה מדי. גם המשקיעים במערכת בבנקים, שמרביתם זה אזרחי מדינת ישראל, נדבר על זה אחר כך, אבל המשקיעים האחרים, נגיד משקיעים זרים, לא מצפים לכזאת תשואה על ההשקעה. תשואה של 20% היו מצפים לקבל בחברות עם רמת סיכון, יותר גבוהה. לזה, אבל יש כמה הסברים, ואני גם אגיד בזהירות, הרווחיות הזאת היא בהערכה שלי ככלכלן וכבנקאי, בערך 4 עשורים, אולי זה לא מספיק, אבל כמעט 40 שנה בתחום הבנקאות, היא רווחיות שהיא לא כאן כדי להישאר. פחד, אתה לא רוצה להביא את הציבור שיברחו מהבנקים, כי הבנקים סופר יציבים ואיתנים, וחשוב לכל הציבור שהבנקים יהיו חזקים ואיתנים, אבל הרווחיות הזאת היא לא רווחיות כדי להישאר כאן, ואני אסביר את זה בקצרה. פעם אחת לבנקים, אחת ההוצאות הגדולות של הבנקים המשמעותיות זה הפרשות לפסדי אשראי. הבנקים עדיין נהנים, פעם אחת מתיק אשראי איכותי, פעם שנייה נהנים מקריות ביטחון מאוד מאוד גבוהות שהם צברו בתקופת הקורונה, שבאי ודאות שהייתה, גם אנחנו הנחנו אותם בפיקוח, להיות שומרני ולייצר קריות. המציאות הוכיחה שיצאנו במדינת ישראל יפה מאוד מהקורונה, וכרגע כשאין שימוש בקריות האלה, אז למעשה ההפרשות לפסדי אשראי של המערכת הבנקאית, הן מאוד מאוד נמוכות בהשוואה להפרשות המקובלות, ברמה שהייתי מעריך אותה בגבולות שבין 5 ל-7 מיליארד שקל במונחים שנתיים לפני מס, בוא נגיד כ5 מיליארד שקל אחרי מס, אם זה הפרשות הגבוהות, שזה בהחלט משפיע על ההון.
שבעצם רק במשפט, ההפרשות להפסדי אשראי, בעצם הבנקים מעריכים לפי כל מיני מודלים, כמה הלוואות אולי ייכנסו לכשל, יהיה לאנשים או לעסקים קשה להחזיר אותם, ולפי זה הם שמים קרית בצד.
נכון, בגדול זה נכון, יש איזשהו מודל שבא ואומר לבנקים, במועד העמדת הלוואה, מה ההסתברות לגבי כל לקוח, בין אם זה אתה, בין אם זה אני, מה ההסתברות שלא נחזיר את הלוואה, או מה ההסתברות שלנו לכשל, ובאותה נקודת זמן כבר מבצעים איזושהי הפרשה מסוימת, כדי לבוא ולהיות שמרנים. אז בדרך כלל היינו באים ומסתכלים שבערך כ3/4% מתיק האשראי היא הפרשה סבירה, במצב רגיל, לא מצב קיצון, בתקופת הקורונה היה הרבה יותר גבוה, כרגע ההפרשות הן בערך 0.25%, נראה ההפרש של 0.5% על תיק אשראי של כ1.5 טריליון שקלים, היא מסבירה הסבר אחד מאוד מאוד משמעותי. הסבר אחר שהוא משמעותי הוא קצת מתכתב עם מה שאתה אמרת, באמת גלגול הריביות. אכן המערכת הבנקאית גלגלה, הייתה רגילה מאוד מאוד בשנים האחרונות, להיות בסביבת ריבית ואינפלציה כמעט אפסית, באמת לא היה שום מוטיבציה לא למערכת ולא ללקוחות להעביר את ה... פקדונות שלהם יתרות עוש, ליתרות עוש שנוסעות ריבית, כי ריבית של 0 או 0.1, זה לא מעניין, בוודאי לא שווה לקבל כזאת יצועה, כדי להפסיד את הנזילות. ולכן לקח מספר חודשים, או בוא נגיד 3 או 4 עליות ריבית, עד שהמערכת הבנקאית התחילה להעלות את הריבית, ולגלגל אותה בשיעורים יותר גבוהים, בין היתר היה גם לחץ ציבורי של אנשים כמוך, שחברי כנסת, עיתונאים ואחרים, ואכן היום אני יכול להגיד בצורה די ברורה, ששיעור הגלגול הוא בהחלט ראוי, חוץ מאוסטרליה, שמגלגלים יותר ממדינת ישראל, אנחנו יש לנו את מדלת הכסף. אבל זה לקח זמן. הפער הזה, שעד שהתחילו לגלגל את הריבית בשיעורים גבוהים מאוד, הבנקים נהנו מהעודף רווחיות הזאת, שלמעשה הוא לא יכול להישאר, כי עכשיו מגלגלים יותר. ביקורת בכל אופן, ביקורת ו... וגם מילות הערכה בשני מקומות. מקום אחד שיש כן ביקורת, מעבר לזה שלקח יותר זמן לגלגל את הריבית, וכל שלקחנו מדלת כסף, אבל בפער די גדול ממדלת הזהב, זה שיש פער די משמעותי, שהוא נגזר מכוח המיקוח של הלקוחות, ופה אני בהחלט טוען כלפי הבנקים, וגם טענתי, אולי לא מספיק באגרסיביות, כשהייתי מפקח, שיש הרי אסימטריה ברורה מאוד, בין הכוח של הבנקים לבין הכוח של הלקוחות. לקוח שיש לו יותר, כוח המיקוח שלו בדרך כלל יותר גבוה, ולכן הוא קיבל. לקוחות שיש להם קצת פחות, כוח המיקוח שלהם פחות גבוה, ויש מידה מסוימת של ניצול, של האסימטריה הכוחנית הזאת, והבנקים אכן ניצלו. ואני חושב שזה מקום שהוא לא נכון. דווקא לאותם לקוחות שיש להם קצת פחות, בהחלט יש מקום לגלגל בשיעורים גבוהים יותר, וגם רשות התחרות העיר על זה, ואני חושב שהבנקים לקחו את זה, ולוקחים את זה לתשומת ליבם. המקום השני שהיה, זה בהחלט לבוא ולעודד את הלקוחות, לנקוט להיות יותר אקטיביים בניהול הפיננסי שלהם, ואני יכול להגיד בהערת בסוגריים, ואם זה יעניין אותך אחר כך נדבר על זה, יש בערות פיננסית מאוד מאוד גבוהה במדינת ישראל, אנשים לא לוקחים אחריות, אין רישיון לנהל חשבון בנק, כמו שאין רישיון ללדת, אבל יש רישיון נהיגה, אבל נושא פיננסי הוא כישורי חיים מאוד מאוד משמעותיים, ואין אותם. רוצה להגיד שהלקוחות הם לכאורה הם שבועים או אפתיים או לא אקטיביים לגבי הניהול הפיננסי שלהם, ולכן גם כשיש להם יתרות עובר ושב שאינן עושות ריבית, ומעל כל דפי עיתון ומעל כל רשת חברתית ומעל כל היבט אחר, הנושאים האלה עלו, עדיין הלקוחות הצביעו ברגליים ולא זו אף זו, הגדילו את היקף הפקדונות של המערכת הבנקאית.
אנחנו רואים למשל היום 400 מיליארד
שקל. כן, אבל בחצי שנה האחרונה, רואים, או לפחות גם בדוחות הכספיים שדיברת עליהם, רואים שיש מעבר די משמעותי של יתרות עו"ש שאינן עשו ריבית לפקדונות נושאי ריבית. הערכה זהירה שלי, שאם הקצב הזה יישאר, יעברו בערך... למעלה מ-200 מיליארד שקל מיתרות שאינן נוסעות ריבית ליתרות שנוסעות ריבית, וגם הנושא הזה יקטין, בוא נגיד, יעביר הכנסות ריבית ללקוחות מדינת ישראל, ברמה של 7-8 מיליארד שקלים, שזה מאוד מאוד חשוב. אפרופו האקטיביות של לקוחות, וזה נאמר, וגם אני אמרתי את זה בקולי, וגם זה נכתב, ישנם חלופות אחרות לפקדונות בנקאיים.
אוקיי.
יש חלופות אחרות שזה מקאמים, זה יכול להיות גם אגרות חוב, זה יכול להיות קרנות כספיות, יש מעבר גדול לקרנות כספיות, צריך להיזהר, לא אני כמפקח לשעבר, ודאי לא היום, ולא גם בתור מפקח, אנחנו לא יועצים פיננסיים. אבל הציבור חייב להבין שיש חלופות להשאיר את הכסף, ועצם זה שהלקוח מחליט להשאיר את הכסף שלו, ביתרת עובר ושב, שאינה נושאת ריבית, זה בחירה שהוא בחר בה. אני כן קורא ללקוחות להיות יותר אקטיביים, אני בהחלט קורא גם לבנקים להיות יותר אקטיביים. בנק ישראל לקח כן כמה צעדים, ושיפר את השקיפות, הוא הקים באתר של בנק ישראל, יש היום דשבורד מאוד מאוד יפה, שיש השוואה של הריביות באשראי, במשכנתאות, בפקדונות.
שזה מעולה.
להגיד לך שאני יודע אם נכנסים משם 100,000 אנשים, 500,000 או מיליון אנשים ביום, בחודש.
לא, עוקבים
בחודש,
אחרי הכניסה?
עוקבים, היום אני לא יודע, אני כבר תשעה שבועות איננו. בהחלט זה חשוב, אני כן קורא לעזרה הזאת. אני מחזיר את עצמנו טיפה בהערת ביניים, ואולי הקיצה קטנה למסגרת חקיקתית בארץ, שלא קיבלו את עמדת הפיקוח על הבנקים, בטח לא קיבלו את עמדתי. כשחוקקו את חוק הבנקאות הפתוחה, רצינו לאפשר שהמערכת הבנקאית תוכל לתת השוואת עלויות לציבור הרחב, הוחלט בחקיקה שזה לא יהיה, ועד היום לא קם גוף חיצוני חוץ בנקאי, שלוקח על עצמו את האחריות הזאת ומנגיש מודל עסקי שמשווה עלויות לכולם. אני חושב שעכשיו חלק מההצעה של השר, שר האוצר, שעשות איזשהו מכרזי ריבית, היא קצת מזכירה את הנושא הזה. אני חושב שכן צריך לבוא ולנסות לייצר, שיהיה איזשהו גוף, בין אם הוא גוף מרכזי או גוף עסקי אחר, שינגיש וישווה עלויות, וגם ישדרו לציבור ויביאו לידיעת הציבור את היכולת שלו לעשות את זה. הרפורמה במשכנתאות כן עשתה משהו מאוד מאוד דומה, יש עוד הרבה מאוד מוצרים פיננסיים, והציבור צריך לקחת אחריות יותר גבוהה, אבל אני לא לוקח שום אחריות, לא מהאחריות של הרגולטור, או הבנק המרכזי, והבנקים השונים.
אז זהו, קח אותי רגע, באמת מעניין אותי, לרגע למאחורי הקלעים. כלומר, הריבית מתחילה לעלות, מהר מאוד מתחיל הלחץ, גם התקשורתי, הציבורי, רואים את הרווחים הגדולים של הבנקים, רואים את ההכנסות מריבית, וזה גם מגיע לא בסביבה, נקרא לזה, בתוך חלל ריק, אתה יודע, האינפלציה, והנה החשמל מתייקר, והביטוחים מתייקרים, והגנים לילדים מתייקרים, והכל הכל הכל מתייקר, והציבור באמת מתחיל לחוס על הבנקים, מתחילה הביקורת היותר חריפה, מפנים גם את האצבע כמובן לבנק ישראל ולמפקח על הבנקים, מה קורה מאחורי הקלעים? כלומר, אתה בסוף מדבר עם הבנקים ואומר להם, חבר'ה, מה קורה? כאילו, תעלו ריבית?
כן, אז לפני כן רק אני אשלים, אני לא אברח מהשאלה, אני רוצה רק להגיד בכל אופן משהו כן שהוא חשוב. שני דברים חשובים. אחד, במדינת ישראל אוהבים לא לאהוב את הבנקים. בצורה די קיצונית, הסנטימנט הוא מאוד
שונה
מאוד...
שונה מהעולם?
כן, לא מכל העולם, אבל מחלק גדול מהעולם הוא שונה. אני יכול להגיד, בצד השני, לדוגמה, אני אקח מדינה שאוהבים את הבנקים, זה קנדה. למה קנדה אוהבים את הבנקים? שואלים את האזרחים שם, אני קראתי מחקר. הם אוהבים את הבנקים בגלל שני אירועי חיים שהיו ב-15 שנים האחרונות. אחד, האירוע המשבר הפיננסי הגדול ב-2008, והשני ב-2020 הקורונה. בשני האירועים האלה, המערכת הבנקאית הקנדית הייתה מתחת לאלונקה, ונתנה ביטחון גדול לאזרחי מדינת ישראל, לקנדה.
כן.
לגבי המשכיות העסקית, הרציפות התפקודית, הכספומטים היו מלאים, הבנקים נפתחו, והכל היה בסדר, ואף בנק לא קרס. בדיוק אותן תופעות היו כאן, רק שפה יש שנאה, ושם יש אהבה ונגיד אהדה, והריביות והרווחיות הייתה מאוד מאוד דומה. וגם פה, אתה יודע, אפרופו גלגול פקדונות, אנחנו עם מדלת הכסף. כאן המדיה האנטי-בנקאית, היא הרבה הרבה יותר קיצונית, למרות שאני אומר לך באחריות מלאה, שהגישה הפרו-צרכנית גם של בנק ישראל, ובמיוחד של הפיקוח על הבנקים, היא עם השקעת משאבים אדירה, אבל בסוף אנחנו, הנטייה השולית שלנו, היא להסתכל על החלק הריק של הקוס, ולא על החלק המלא של הקוס, ולתת לו משקל גדול. ונזכיר גם את הקורונה, שהיה, המערכת הבנקאית, גם סבלה שמשקי הבית של המערכת הבנקאית, היו חלקם מובטלים, היו חלקם חולים, גם המערכת הבנקאית לא כולם יכלו להגיע לעבודה, ועדיין אפשרו, אם נכנסו מתחת לאלונקה, גם אפשרו, גם היה צריכת אשראי מאוד מאוד גבוהה, ועזרו מאוד מאוד למשק, כלומר, אנחנו במדינת ישראל, יש לנו מערכת בנקאית איתנה, ובסוף האיתנות של המערכת הבנקאית, היא מתכתבת היטב עם רווחת הצרכן. ובוא, משפט אחרון בהיבט הזה, לפני שאני אתייחס לשאלה, 88% ממניות הבנקים מוזקים על ידי הציבור. הפנסיות, קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, בכולם יש את הנכסים האלה, וכולם נהנים מזה. ועכשיו שהבנקים מרוויחים הרבה, יש בהחלט, יש חלוקה דיבידנד, ושווי הבנקים עולים, והציבור נהנה. וכשאמרתי שהרווחיות היא לא פרמננטית, אני כן מצפה מהמערכת הבנקאית, שכרגע שיש רווחיות עודפת והיא לא פרמננטית, שימצאו את הדרך להחזיר את זה לציבור, גם אם זה לא באופן פרמננטי. אני לא אומר באיזה דרך, אבל אם פתאום יש רווחיות יותר גבוהה, או כמו שיש במשק הבית לפעמים רווחה יותר גבוהה, או במשק הבית לפעמים מקבל בונוס, אז לפעמים מצ'פרים את המשפחה, את הילדים, מחליפים רכב, אז גם
מה,
פה.
אבל פתאום יהיה הלוואות יותר זולות לתקופה מסוימת.
או לחליפין, אפשר לבוא ולהגיד, לא כתוב בסרט הדיברות, שכל פעם שריבית בנק ישראל עולה, שחייבת לעלות הריבית על האשראי, לא בכך, אפשר לבוא ולהחזיר לציבור, או ללקוחות, על בסיס נוסחה מסוימת, חלק מאותם רווחיות, גם אם הם לא בעלי מניות, לא בוא נגיד, אנחנו נותן לכם מענק חד פעמי, חזרה לאור הרווחיות היפה כן. שהייתה, אני לא חושב שצריך להיכנס למשהו שהוא דרך קבע, ובגלל זה אני לא די מתנגד לחקיקה שהציע השר סמוטריץ', שאני מאוד מאוד מעריך אותו, לגבי המיסוי, אני חושב שהוא לא נכון, אני חושב שהוא מיסוי סקטוריאלי, אני חושב שזה בסוף יפגע גם בבנקים, וגם באזרחים, וגם בכלכלה, אבל שאתה אומר, מאחורי הקלעים, אז אחד, יש פעילות מאוד מאוד אינטנסיבית, אנחנו מאוד מאוד שוקלים ובוחנים בכל רגע נתון, מה קורה עם הלקוחות, מסתכלים על הלקוחות בכל הסגמנטים, וההסתכלות המשמעותית, ללא ספק הייתה לעולם המשכנתאות, שאני מניח שטיפה נדבר עליו, ובעיקר כנגזרת של שחרור מגבלת הפריים, שיש לה דברים מאוד מאוד חיוביים, אבל יש לה גם בהחלט דברים שליליים ואולי פוגעניים. נזכיר את הפרופו שחרור מגבלת הפריים, שהיה הרבה מאוד שנים, היה ביקורת למה לא משחררים את המגבלה, וכששחררנו אותה, כנראה היא לא היה בעיתוי מיטבי. אני יכול להגיד שהשחרור שלה נעשה אחרי הרבה מאוד חשיבה, ונזכור שהשחרור שלה היה בינואר 21, בתוך תקופת הקורונה, ואנחנו חשבנו שהשחרור של מגבלת הפריים, מאוד מאוד תקל על האזרחים בזמן הקורונה בראייה הצרכנית, ואכן היינו גם בהערכה באותה נקודת זמן, אני לא לוקח חלק מאוד מאוד פעיל כמפקח במדיניות, בגיבוש המדיניות המוניטרית, אם כי יותר קרוב ממרבית אזרחי מדינת ישראל, אבל לא שותף בסוף, במטבחון הקטן, בוועדה שמקבלת את ההחלטה, בגלל פוטנציאל של ניגוד עניינים בין היותי מפקח לבין קבל החלטה. אבל ללא ספק הייתה הערכה באותה נקודת זמן, שנהיה בסביבת ריבית נמוכה, בסביבת אינפלציה נמוכה, לעוד תקופת זמן. ואז גם פעם אחת יצאנו מהקורונה, היה את העולם של היעדר עצה של דיור, וקיבלנו אירוע שאף אחד מאיתנו לא העריך אותו וחשב עליו, שזה מלחמת רוסיה-אוקראינה, שעדיין אנחנו לא יודעים מה היה האנד גיים, אבל ללא ספק השפיע מאוד 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 משמעותית על כל כלכלת העולם, על הנושא של האינפלציה, על הנושא של שער החליפין, ואכן הנטל בעיקר על צרכני המשכנתאות, שבו נזכרו, שאני קודם נזכרתי ש תיק האשראי הבנקאי הוא כטריליון וחצי שקלים, שליש ממנו זה משכנתאות, ובתוך המשכנתאות האלה שמתחדשות מהר מאוד, והיקף הביצועים בשלוש שנים האחרונות היו מאוד מאוד משמעותיות,
נכון.
חלק מהם, הייתי אומר, כשליש מהתיק הזה, הוא תיק שהוא מוטה ריביות פריים, וברוך שחלק אחר ממנו הוא גם מושפע מאוד מהאינפלציה, ולכן הנטל, נטל על הלווים בהחלט עלה, אני חושב שהלווים שאני לא פעם, אני לא עוסק בלווה שלקח משכנתה של 5 מיליון שקלים או יותר, אני מקווה על המשק הבית המייצג, המשכנתה עלתה לו, כן, נגיד בגבולות של 1,000 שקלים, יכול להיות בין 800 ל-1,200 שקלים, אבל ללא ספק, החלק הרבה יותר משמעותי, הוא הנזק, או הנטל, שעלול להיות מהאינפלציה. אני קצת יותר מבוגר ממך, אני בן 64, אני למדתי כלכלה בדיוק בשנות האינפלציה הגבוהות, ב-84 שהיה אינפלציה של למעלה מ-400%, זה היה 432%, זאת הייתה אינפלציה חודשית של 21%. החיים שהתנהלו אז היו חיים אחרים לחלוטין, ואמרתי פעם, ואני אגיד פה למאזנים, אני התחלתי להיות בנקאי בחודש אפריל 1987, הפריים, כבר היינו שנתיים אחרי תוכנית הייצוב הכלכלית שהייתה באמצע 1985, הפריים היה 27%. ועדיין...
הפריים היום 6.25, נכון, אחרי העליות...
אחרי כל העלאות הריבית, והיינו באפס, היינו בפריים של 1.6% תקופה מאוד מאוד ארוכה, ואחר כך תקופה מסוימת 1.75, וגם כשהיה פריים של 27%, היו הלוואות לרכב, היו הלוואות משכנתה, בנו בתים, אבל בהחלט נכנסנו פה לאיזושהי סיטואציה של פוסט קורונה, שהיה ביקושים גדולים, הציבור גם, לא ספק, העזרה של המדינה לציבור הרחב, הביא אותו לאיזשהו עושר מסוים, עם יתרות נזילות גבוהות, וגם בסוף, אתה יודע, בכלכלה, וגם הבנקים, עם כל הקטע שהם צריכים לקחת חלק יותר משמעותי, ממה שהם לוקחים במרקם החברתי-כלכלי, מעבר לעולם הקפיטליסטי, בסוף בכלכלה יש מחיר הכסף, הוא שאלה של ביקוש והיצע. היה כל כך הרבה כסף במשק, גם כתוצאה מההזרמה הממשלתית, כדי לעזור לאזרחים לעבור את הקורונה. ובסוף זה גם התגלגל לביקושים לדירות. ההיצע של הדירות היה באופן יחסי נמוך, והמחירים עלו באופן משמעותי. ונזכיר גם בהקשר אחר, שהמפקח על הבנקים נקט גם בגישה, במידה מסוימת לצנן את ה... את הנושא של שוק הנדלן, מכיוון שהחיתום הבנקאי היה, העמידו אשראי לקבלנים לקרקע ב-100% ויותר, כי היה הערכה גלומה שהמחירים לעולם לא יפסיקו לעלות, והרווחיות של הקבלנים היא תהיה גלומה במחירי הדירות העתידיות שיעלו, ולכן אפשר לממן להם את הקרקע בשיעורי מימון מאוד מאוד גבוהים.
ואז אתה אומר, הבנקים נתנו לקבלנים בעצם 100% מימון על קרקע, היום אנחנו יודעים מה קורה לריבית.
כן, אז לא כולם נתנו 100%, אבל היה בהחלט, הבנקים רדפו אחרי הקבלנים ולא הקבלנים או היזמים, ולא כן. היזמים רדפו אחרי המערכת הבנקאית. אין ספק שאותם קבלנים או יזמים שרכשו קרקע וקיבלו מימון של 100% מהקרקע וגם, במחירים יחסית גבוהים, כי העריכו שימכרו במחירים עוד יותר גבוהים, והקרקעות כרגע הם עוד לא, עוד אין את כל היתרים לבנייה, ומשך הזמן עד הבנייה נמשך, יש להם נטל מימוני בהחלט משמעותי, שחלק ממן יכול לפגוע ברווחיות של הקבלנים, אני מניח שבחלקם הם ימצאו את הדרכים או למכור או להאיץ את הבנייה או להכניס שותפים. כן, ובהחלט התקופה הנוכחית מטילה נטל יותר גדול על אותם יזמים. זה נכון שחלקות הקרקע הגדולות והמשמעותיות בדרך כלל גם נמכרות ליזמים שהם יותר עמידים עם איתנות פיננסית יותר גבוהה.
כן. טוב, אמרת פה כל כך הרבה דברים שבא לי לשאול עליהם. אני לך רגע, אתה יודע, דיברנו על הפקדונות, ואז באמת הגענו לביטול מגבלת הפריים, זה חיבור מעניין, כי אני רואה פה איזשהו קו מחבר ביניהם, ביטלתם את מגבלת הפריים, מה הבנקים, מה התגובה הראשונה של הבנקים? לעלות קצת את מחיר הפריים במשכנתה. ואז הנגיד גם הוציא הודעה וקרא להם ונזף בהם, או הראה להם שיש עוד דרכים בעצם, ואז אני מגיע גם לפקדונות, העליתם בנק ישראל, העלה את הריבית, הבנקים לא גלגלו באופן מלא לפחות בהתחלה את הפקדונות, גם כאן, גם אתה וגם הנגיד, פרופסור אמיר ירון, גם כאן אולי שיחות נזיפה, היה לאחרונה שהנגיד קרא למנכלי הבנקים, כלומר, אני רואה פה, אתה יודע, איזשהו קו כזה, שקורה משהו שבנק ישראל עושה, שעל הנייר אמור להטיב, או גם הציבור אמור ליהנות ממנו, במקרה של עליית ריבית זה כמובן מהפקדונות, וזה לא מגיע לציבור. וזה לא סימנים של שוק בריא, שכל פעם צריך לקרוא להם ולעשות להם נו נו נו.
תראה, אז בוא נגיד את זה בכמה מישורים. פעם ראשונה אני מקבל שישנם אירועים, שאני אומר, שאנחנו רואים אותם בנקודת זמן מסוימת, הכלכלנים או יגידו, רואים את זה ב-T מינוס אחד את האירוע, מבינים מה צריך לעשות בזמן T, ובסוף בזמן T פלוס אחד קורה אירוע אחר, נגיד, שכר בחירי המערכת הבנקאית, היה מספיק התראות בזמנו, שחלק מהציבור מאוד לא אהב את שכר הבנקאים, לא חושב יש שכר של סקטור אחרים שהוא הרבה יותר גבוה, אבל עכשיו מדברים על הבנקאות, היה איזושהי ציפייה שהמערכת הבנקאית תרסן את עצמה, בהינתן שהיא לא ריסנה אותה, חוקקו חוק ועכשיו זה בכי לדורות. המפקח על הבנקים והפיקוח על הבנקים מנהל תקשורת שוטפת ומאוד מאוד אינטנסיבית עם המערכת הבנקאית, בכל הרמות, הבחירות בעיקר. רוב השיחות האלה, או רובן ככולן, לא באות לידי ביטוי דרך התקשורת. זה נכון שהיה שניים או שלושה אירועים שבהם גם הנגיד לוקח בהם חלק, שזה בהחלט אסקלציה מסוימת, ובעולם הזה יש יותר, בדרך כלל, לא תמיד, יש יותר מוחצנות למהלכים האלה, וגם בדרך כלל המהלכים האלה הם בדרך כלל מלווים, אני לא רוצה להגיד בלחץ פוליטי, אבל בציפייה של דעת הקהל, בין אם זה עיתונאות, בין אם זה עולם פוליטי, וזה בדיוק המעבר של שהאסקלציה לרמה של הנגיד, שהוא בכל אופן יותר בכיר מהמפקח, זה בין T ל-T פלוס אחד, עושים מהלך נוסף.
בוא נדבר רגע על הפרקטיקה של הבנקים, אתם עושים איזשהו מהלך שאמור להתגלגל לציבור, אז, והוא לא מתגלגל
נכון,
לציבור.
נכון, בעולם של ריבית הפריים, במשכנתאות, היה פה משהו שהוא די טריקי, כי היה עד שליש ריבית פריים, והבנקים בחרו, שהמרכיב של ריבית הפריים, הוא יהיה מעין הלוס לידר, הוא יהיה בעל המרכיב הנמוך. היה להם את החלק הקבוע, היה להם את המשתנה כל 5 שנים, והיה להם את המרכיב שהוא צמוד פריים. בדרך כלל, הצמוד פריים, הוא זה שהיה סבסד במידה מסוימת, את חלק מהעלויות של שני המרכיבים האחרים. מה שקרה, והייתה ציפייה שאולי היא לא הוסברה טוב לציבור, אם ההלוואות אז נניח, המרכיב של הפריים היה בממוצע, נקרא לזה צורך הדוגמה, פריים מינוס 0.8, הייתה ציפייה שאם עכשיו נלך לשני שליש פריים, יוחלף החלק השני בפריים מינוס 0.8.
כן.
אבל אז החלק השלישי שנותר לא יכול לסבסד את זה.
נכון.
אז מה שקרה שהפריים מינוס 0.8, הפך להיות פריים פלוס 0.2, כי בסוף הרווחיות של הבנקים צריכה להישמר, אפרופו הפיצוי לסיכון במשכנתא. החלק הזה הוא לא תוקשר טוב, ובהחלט יכול להיות שאגב זה היה גם איזשהו ניצול של קוניקטורה. בסופו של דבר מסתכלים היום על המערכת המשכנתאית בישראל, אני חושב שהמערכת המשכנתאית בישראל היא מערכת מאוד מאוד תחרותית, רואים גם שלאט לאט טיפה נתחי השוק של הבנקים משתנים, כרגע גם יש שיקוף מלא, ולפעמים אפילו אתה רואה שחלק מהמרכיבים בתוך המשכנתא, הם במחירים למערכת הבנקאית, אפילו במחירי הפסד, בעיקר כשהקומי הריבית קצת משתנים, אני חושב שיש היום תחרות מאוד מאוד בריאה בשוק המשכנתאות, גם היום הרפורמה שנעשתה על ידי בנק ישראל, שהכל הוא דיגיטלי, צריך לתת הצעה תוך 5 ימים, מוצרים אחידים, עם מספר מאוד ברור שניתן להשוואה של לקוח מקבל מה הוא צריך לשלם, זה בר השוואה מול בנקים אחרים, נראה לי טוב ונכון.
כמה, אם אתה יודע מספרים, קודם כל אני אגיד על הרפורמה במשכנתאות, מי שלא מכיר, עשינו על זה פרק 10 עם דוקטור יוסי סעדון מבנק ישראל, אז שווה להקשיב. ועד כמה באמת הציבור הולך אפרופו הרפורמה במשקאות, הולך לסלים האחידים שבנק ישראל קבע אותם?
אז אחד, הוא הולך מעט מאוד, לדעתי, אם אני זוכר נכון, פחות מאחוז אחד, אבל לא הייתה ציפייה שהסלים יבחרו בהם. בסוף באו ואמרו, הסלים זה מנעד, פחות או יותר, של כל האפשרויות, משונא סיכון עד אוהב סיכון, mm-hmm. ובסוף, אתה תופר את החליפה שמתאימה לך, אבל אתה מקבל איזשהו קנה מידה בטווח הזה, לפעם אחת, כמה אתה משלם בחודש, פעם שנייה, כמה ההחזר החודשי הכי גבוה שתשלם, ופעם שלישית, מהו סך הכל ההחזר לאורך כל חיי המשכנתא. אתה מבין כמה זה הכי מעט, כמה זה הכי הרבה, ובסוף אתה בוחר, וברור שכשאתה משלם לכאורה הכי מעט, יש בזה מרכיבי סיכון וסיכוי, שאתה צריך להבין אותם, והתפקיד של יועץ המשכנתאות, ובדרך כלל היום בערך חצי מהגורמים, מהאנשים, המשקי הבית שלוקחים משכנתאות, הם מלווים על ידי יועצי משכנתאות שהם לא מהבנק, יועצי משכנתאות חיצוניים, שאמורים לראות את התמונה הכוללת, ולהסביר להם את הסיכון והסיכוי, וכמו שאמרתי, לא בכדי, כששחררנו את מגבלת הפריים, יש אוכלוסיות די ספציפיות, שבחרו לקחת הלוואות ברמת סיכון יותר גבוהה, שמבוססות פריים, כי התשלום המיידי הוא תשלום נמוך, ואם הייתה הערכה שהפריים לא יעלה לאורך זמן, אז גם בתחזיות של התשלום, זה לא הובא לידי ביטוי.
נכון. תמיד הטריקיות עם תחזיות. אתה יודע, דיברת גם אתה קצת על החלופות לפקדונות, קרן כספית ומקם, וקצת על הנה לא מזמן, כמו שאמרת עם האסקלציה, שזה גם הגיע לנגיד, של בואו תיתנו ריבית על העוש, על היתרת עובר ושב, ולנסות ככה קצת לשפר את כל הגלגול של הריבית לפקדונות. והשאלה שלי, האם בנק ישראל צריך להמשיך ללכת לכיוון הזה של, טוב, עשינו מהלך, הבנקים לא ממש מגלגלים אותו, בוא נעשה איזה שיחת נזיפה וניישר אותם, או נייצר את התשתית להנגיש יותר אולי קרנות כספיות ומקאמים, ודברים שאולי לבנק יש פחות אינטרס להציע לי. אגב, דיברת גם על זה שהציבור אולי פחות אוהב פה את הבנקים, או אוהב אפילו לסנוא את הבנקים. אני חושב שיש בזה משהו כמובן, אני חושב שגם חלק מזה הבנקים הרוויחו, לראות לקוח שמשאיר סכום מאוד גדול בעוש, ולא אולי להקפיץ לו, היי, תדע שאתה מפסיד כסף בגלל האינפלציה, ואתה, יש לך אופציה גם לפיקדון, גם לקרן כספית, רק תעשה משהו, זה גם איפשהו בסוף על הבנק.
אז אחד, אני מסכים איתך לגמרי, ואני לא אוהב להגיד אני ואני, אבל בכל אופן אני אגיד משהו שפות הרוח שלי שולבה בפיקוח, זה לראות את הלקוח במרכז. וזה לא, זה לא קלישה, זה אמירה אמיתית, ואני חושב שהיא כן מזיזה, וזה לא מכבר, בפיקוח על הבנקים הוציאו הוראה חדשה שעוסקת במערכי השירות, שבעריה שלי היא מההוראות המתקדמות ביותר, ייקח זמן את העקרונות האלה ליישם, אבל בסופו של תהליך, במשהו ככה, במטאפורה פשוטה, הבנק לא יוכל למכור משקפיים לעיוור, ואם העיוור ירצה משקפיים, אז הוא ידע שמוכרים לו משקפיים. בהיבט הזה, שיהיה תהליך מאוד מאוד ברור, שהוא רואה את הלקוח במרכז, מסתכל על הצרכים של הלקוח במרכז, ודרך אגב, לא הכל הוא בא לידי ביטוי במחיר, יכול להיות שתשלם על מוצר מחיר יותר גבוה, אבל המוצר הוא זה שיתאים לך ולצרכיך. לפעול, לבנות מערכים שזה לא one size fits all, אלא כן לראות את הלקוח במרכז. אני כן חושב שהמערכת הבנקאית יכולה לעשות הרבה יותר, ועדיין אנחנו בתוך המערכת הבנקאית, גם הפיקוח וגם בנק ישראל, מתערב הרבה יותר, מאשר רגולטורים אחרים בתוך המערכת, זה לא בגלל שהרווחיות פה היא יותר גבוהה, ופה מנצלים את הלקוחות בצורה אחרת, בגלל איזה שהם היבטים היסטוריים, פה לדוגמה יש עמלות שהן עמלות תחת פיקוח, בדברים שכמעט ולא קיימים בעולמות אחרים. אני חושב שהסוגיה המרכזית היא באה לידי ביטוי פעם אחת, השוק ההון שיש כאן, לדוגמה בארצות הברית, אין, לא משלמים ריבית על, 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 יתרת, על יתרת העוש, אבל יש שם עולם של מוצרים חליפיים לפיקדון הבנקאי, כמו שנקרא מוצרי מאני מרקט, יש שם מוצרי שוק הון הרבה 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 יותר מפותחים, והרבה יותר נגישים, וזה בא גם לידי ביטוי, חלק מתרבות, חלק מההנגשה, חלק מאקטיביות של משקי הבית בניהול הפיננסי שלהם. היום כדי לקנות קרן אמנות שהיא קרן כספית, או כדי לקנות מקם, אז גם אני אומר, פעם אחת לי יש ציפייה מאוד מאוד ברורה מהבנקאי, בין אם הוא יועץ ובין אם הוא לא יועץ, שיבוא ללקוח ויגיד לו, חבר יקר או משפחה יקרה, היתרות שיש לכם בעובר ושב, פי 4, פי 5, או פי 6, או פי 3, מה הצריכה השוטפת שלכם, כידוע לכם, כרגע, או שמשלמים ריבית נמוכה, או לא משלמים ריבית בכלל על המוצר הזה, יכול להיות שיבוא יום, והבנק כזה או אחר יגיד, גם היום כבר משלמים נכון. חלק מהריבית, חלק מזה זה היה באמת מלחץ ציבורי, ולחץ של בנק ישראל, אבל שנים היה ריבית מאוד מאוד נמוכה, אם בכלל על יתרות או שאינה נוסעות ריבית, ולהפנות את הלקוח, אני חושב שזה מעלה את הנאמנות של הלקוח לבנק, ברגע שאתה כבנקאי, גם עם האינטרס המיידי שלך, גם אם אתה לא תהנה, כי יתרות כספיות ייצאו מהבנק שלך לגורם חיצוני, או לתיק ניירות ערך שאתה נהנה פחות ממנו, עדיין אני חושב שאתה תקבל לקוח שהוא נאמן אליך, וגם בפוטנציאל יגדיל את נתח הארנק שלו איתך, כי הוא סומך עליך שאתה רוצה בטובתו.
כאן השאלה באמת האם, אתה יודע, אמר את זה גם נראה לי מנכ״ל הבורסה, איתי בן זאב, האם הבנקים לא נמצאים פה בניגוד עניינים? כלומר, הם מרוויחים, בסוף לי יש כסף בעוש, הם מרוויחים מזה מעולה. באים הם יגידו לי אולי להזיז את זה, יכול להיות שהם יגידו לי לפיקדון, כי שוב על פיקדון הם ירוויחו יותר מאם אני אזיז את זה לקרן כספית.
אז א', אני שמעתי מה שאיתי אמר, אז במידה מסוימת יש כאן ניגוד עניינים, במידה מסוימת. אבל במקום שיכול להיות שיגידו, הנה המפקח לשבר שהוא קצת נאיבי, וזה גם בסדר, טיפה נאיביות, אני באדם בטח מול 100% של ציניות וחוסר אמון, אין ניגוד ענייני במקום שאתה רוצה את טובת הלקוח. כשאתה רוצה את טובת הלקוח, ניגוד ענייני נפסק באותה שנייה, כי אם טובת הלקוח זה שהכסף שלו יהיה בפיקדון, זה בסדר, אבל אם טובת הלקוח, לאמא שלי שהיא ב-92, שתיבדל לחיים ארוכים, זה לא בטובתה לפתוח קופת גמל בגיל 92, וגם כנראה לא בטובתה לקנות מניות ברמת סיכון גבוהה, ולכן צריך לבוא ולהתאים, גם אם יכול להיות שהבנק יהנה יותר ממוצר אחר, שלא מתאים לאותו סיגמנט, ובסוף זה חייב לחזור אל הבנק, זה חוזר אל הבנק דרך הנאמנות, או שבצד השני זה עלול לחזור אל הבנק דרך זה של נטישת לקוחות. המקום היותר מורכב, אני אומר עוד פעם, הוא פעם אחת, העלאת המודעות הפיננסית, העלאת האקטיביות, האקטיביות צריכה לבוא גם מהמקום של הבנק, וגם לפתח מוצרים, שהם מוצרים שהם לא פקדונות בנקאיים, שהם חלופות טובות ללקוחות. אנחנו במדינת ישראל, יש לנו עולם פיננסי מורכב, גם בעולם המטבע החוץ, גם בעולם של האינפלציה, גם בעולם שכמובן, חלק מהכסף, יש כאן שאלה של נזילות, וזה חוזר עוד פעם למה הם צריכי הלקוח, ולמי יש את היכולת לבוא ולהסביר ללקוח בניהול הפיננסי שלו, שמה שהוא עושה זה למה שהוא התכוון אליו. כשאנחנו היום בסביבת אינפלציה של 5%, או קצת פחות עכשיו, בתקווה שנרד לו יד, ובסביבת ריבית שהיא 5-6%, רמת פעם אחת, רמת הסיכון של הלווים היא יותר גבוהה, רמת אי הוודאות היא במידה מסוימת גבוהה, ונכון שגם חשוב שיהיו מוצרי פיקדון ואו השקעה שהם אטרקטיביים, אבל שרמת הסיכון שלהם, אם אתם הדור צעיר שלך ואתה צעיר, לא חווה הרבה סייקלים בחיים, חלק מהדור הזה משקיע במוצרים קריפטוגרפיים, באיתריום, בביטקוין ואחרים, שחווה רק עלייה שלהם, כמו שחשבו שגם מחירי הנדלן תמיד רק יעלו, אבל גם פעם הם ירדו ואולי הם עוד ירדו, צריך לדעת שיש סייקלים בחיים, והמוצרים הבנקאיים, בין אם הם אשראי, כמו שאמרתם על הפריים, ובין אם הם פקדונות או השקעה, צריך להבין שהם מתאימים לצרכי הלקוח ולציפיות שלו, ולהבנה כן. שלו מה המוצר שאותו הוא רוכש.
טוב, אולי באמת קצת נאיבי, אבל בסדר. תגיד, מה שיעור המעבר היום בין בנקים?
השיעור הוא לא גבוה, השיעור הוא, אני חושב שהוא בגבולות של כ-2-3% לשנה, זה הדלתות המסתובבות בין הבנקים. תראה, רוב האנשים, יש להם נאמנות גבוהה מאוד לבנק, זה בשונה מלדוגמה מוצרים כימונאים, נגיד במוצרי המזון, בלי לציין שמות הרשתות, אבל אם רשת עושה עכשיו מבצע טיטולים בחצי מחיר, או מלפונים חמוצים, אז ואם זה במרחק של מתחווי קשת, אז אנחנו נלך. העולם הבנקאי, שהוא העולם הפיננסי, שיש פה גם, אולי לדור הצעיר או לדור הזה קצת פחות, אבל אני בייבי בומר, יש איזשהו קשר בין אישי, אם אתה בכלל יודע מי הפקיד שלך, יש איזשהו קטע אחר שמכירים אותך בבנק, יש לך גם את עולם האשראי, יש לך גם את עולם הפקדונות או החסכונות, או תיק ניירות הערך, אולי זה הלוואה לרכב, משכנתה, קופות הגמל, קרנות, העולם הפיננסי שלך מנוהל, אז יש איזשהו דור קצת יותר בוגר או כמוני, שבדרך כלל יש לו העדפה ל-one stop shop, יש אחרים שכבר אומרים, אין לנו שום העדפה, אין לנו שום נאמנות, אנחנו נעשה את זה, כל מוצר במקום, שהוא הכי טוב לנו, ולכן יש פה בהחלט, בהחלט אתגר משמעותי, המעבר בקליק, הוא כלי, שתכף אין אותו בהרבה מקומות בעולם, יש אותו באנגליה, משם הוא נלמד, הוא הובל במקור על ידי אגף תקציבים באוצר, וכמובן פיקוח על הבנקים הצטרף ועשה את האימפלמנטציה יחד עם הרבה מאוד גורמים, זה היה פרויקט מאוד 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 מורכב ומסובך, וכרגע הוא מוצלח, הוא לא היה במטרה לגרום לזה שאנשים רבים יעבירו את החשבון שלהם מבנק לבנק, אבל הוא כן יצר את האפשרות, פעם אחת שחוויית הלקוח אגב המעבר, היא קלה ויחסית נעימה, וזה עוד חלק מכוח המיקוח שיש ללקוח, שהוא יודע שבלחיצת כפתור, בהנחה שיש לו חשבון נורמלי, בלי חובות בעייתיים, בלי ניירות ערך אקזוטיים, בלי הלוואות מורכבות, אז תוך 7 ימי עסקים, אחרי שפתחת את החשבון בבנק שאליו אתה רוצה להעביר את החשבון שלך, הדברים נעשים.
עד כמה אתה מרוצה היום מרמת התחרותיות בבנקים?
אני חושב שסך הכל יש רמת תחרותיות די גבוהה, אז יכול להיות שעכשיו חלק מהקהל יתענג ויצחק, סך הכל אני חושב שיש רמת, גם בעולם האשראי העסקי, וגם ברמה של העולם של האשראי המשכנתאות, בוודאי שישנה תחרות. אני חושב שהמקום שאנחנו חסרים אותו בארץ, זה ה... ואין בו גם הנגשה מספיק גבוהה, זה של אשראי לעסקים קטנים ובינוניים. לא במערכת הבנקאית, ולצערי גם לא במערכת החוץ-בנקאית, שמערכת החוץ-בנקאית בחלקה, זה חברות כרטיסי אשראי שבחלקן הן הופרטו, או סליחה, הוצאו מתוך המערכת הבנקאית, וגם גורמים חוץ-בנקאים אחרים, שאתה רואה שיש שם מורכבות גבוהה, וגם אשראי החוץ-בנקאי הוא לא... הוא לא פורץ גבולות, ויש גופים מוסדיים אחרים שמנהלים את הכסף הארוך שלנו, גופים מוסדיים, חברות ביטוח, שגם הם לא מאוד מאוד פעילות, בטח לא ברמה של תחרות על האשראי הצרכני, כן, יש שם אשראי הצרכני שבדרך כלל מובטח בקרנות השתלמות או בקופות גמל, שהוא גם מוגבל בהיקף שלו, אבל הם לא נחשפות, הם גם לא בנקים, חברות ביטוח.
ויש גם שני בנקים חדשים, דיגיטליים, One Zero שכבר קם, ועוד בנק שעתיד לקום, בנק אש.
נכון.
הם יכולים לשנות את התמונה בשוק הבנקאות? כלומר, אם נסתכל ונדבר אני ואתה עוד 5 או 10 שנים, מה נקרא לזה KPIs לנתחי שוק שלהם, כדי שזה באמת יקרה?
אז אני חושב שדבר אחד, הם כבר עשו שינוי, כמו שעשו בנקים, קראו להם בנקים דיגיטליים, או בנקים חדשניים בעולם. קודם כל, הם טיפה העירו את הדובים מרבצם, ובאו ואמרו, הנה, יש פה שחקנים חדשים שבאים למגרש, שחקנים יותר רזים, יותר זריזים, יותר אג'ילים, יותר חדשניים, וזה גרם למערכת הבנקאית טיפה לנער את האבק ולחפש מודלים אחרים. היום אתה אומר על העולם של כל הבנקים דיגיטליים, אתה מדבר על העולם של אג'יליות, אתה מדבר על, שמדברים על העולם של מסעות לקוח, לראות את הלקוח במרכז. אז בעולם הזה בהחלט הם הזיזו. חלק מהדברים הם דיברו על מודלי תמחור אחרים ללקוחות, ואני חושב שגם זה גרם לחשיבה נוספת. ועדיין צריך להבין, שבסוף ההצלחה של הבנקים האלה, היא צריכה להימדד לאורך זמן, כשמסתכלים בעולם, מדברים על בין 5 ל-8 שנים, לראות שבאמת הם מגיעים למסה הקריטית הנכונה, הבסיס הוא בסיס, פעם אחת צריך להיות בסיס הרבה יותר הזה, עם לגאסי או עם מורשת הרבה יותר, הרבה פחות משמעותי, מבחינת עלויות, בעיקר שבא מעולם של הוצאות המחשוב, היום אנחנו חשופים בשפה של בינה מלאכותית, לימוד מכונה, כולם מדברים על צ'אט GPT, העולם הוא פתוח, יש בנקאות פתוחה, יש מידע, נושא של מודלים והצעות ערך מבוססות, יכולים להיות בהחלט ערך גדול שהבנקים האלה מביאים, וכן, הנושא של הרווחיות והצועה שלהם עדיין היא צריכה להיות בהחלט בצריך חיון, בצריך סבלנות, ובסוף של דבר הצעת הערך, מה שנקרא בשפה זרה, ה-value proposition שלהם, הוא בעל המשמעות בראיית צופה פני עתיד, וצריך סבלנות. הבנק האחרון שנפתח בישראל היה בשנת 1978, בנק פועלי אגודת ישראל. אני מאוד מאוד שמח עם הקמת הבנקים האלה, אני חושב שזה עשה איזשהו שינוי, יש רגולציה ספציפית לבנקים האלה שצריכה להיות פרופורציונלית ומתאימה להם. מצד שני צריך לזכור שלהקים בנק בישראל זה אתגר משמעותי, אין תיאבון גבוה חלילה לקשל של בנק, וגם בנק ישראל והפיקוח על הבנקים מלווים את הבנקים האלה עקב בצד אגודל בתהליך האינקובציה הזאת, על מנת שיגדלו ויקחו תפקיד יותר משמעותי. דיברת איתי על נתחי שוק, קשה, אתה יודע, הנבואה ניתנה לשוטים, וכבר אמרת שאני נאיבי, וזה בסדר, ואני אוהב את המרכיב הזה. תראה, שאתה מסתכל על בנקים כמו בנק ירושלים, שהוא לא מהבנקים האלה, שהוא 60-70 שנה בשוק, ויש לו בין 1% ל-2% נתח שוק, כשאתה מסתכל על הבנק הבינלאומי, שהוא הקבוצה החמישית בגודלה במדינת ישראל, ועוד פעם, חלק בשוק ההון הוא מאוד מאוד פעיל, ויש לו נתח שוק משמעותי, אבל בכללי הוא בערך בין 7-8% ל-9%, תלוי באיזושהי תקופה. אם אני אסתכל על שני הבנקים הקטנים, פלוס, נגיד אפילו, על ארבעת הבנקים הקטנים, או קטנים בינוניים, אם נהיה בגבולות של 15-20% נתח שוק, בטווח של 5-8 שנים, אני חושב שזה יהיה, אם הבנקים הקטנים החדשים יהיו בטווח של 3-5% בטווח של 5-8 שנים, זה יהיה הישג מאוד מאוד יפה.
יפה. אני רואה ששכחתי לשאול אותך איזושהי שאלה, ככה, הייתה יותר מתאימה כזה מקודם, אז אני מחזיר אותך רגע אחורה, ודיברנו קצת על הפרשות להפסדי אשראי, ומן הסתם, כשהריבית עולה, ההלוואה מתייקרת, המשכנתא מתייקרת, יכול להיות שאנחנו רואים יותר אנשים שמשפחות, אנשים פרטיים שקשה להם להחזיר את ההלוואה, ורואים את זה בדוחות של הרבעון השני של הבנקים, רואים את זה, אגב, בעיקר באשראי הצרכני של משקי הבית, שזה אשראי שהוא לא למשכנתא, לא למטרות דיור, זה יכול להיות לחופשה, לרכישת רכב, לכל מיני מטרות כאלה ואחרות, ורואים את זה בעסקים הקטנים. אז כמה אנחנו צריכים להיות מוטרדים שזה רק התחלת המגמה?
א', אני אומר, בוא נגיד את זה בכמה מישורים, מוטרדים בעולם של יציבות המערכת הבנקאית, התשובה היא לא. לבוא ולומר שבסביבת הריבית הנוכחית ובסביבת האינפלציה הנוכחית, יהיו יותר כשלי אשראי, התשובה היא כמעט בוודאות כן. כי סביבת ריבית ואינפלציה יותר גבוהה, מן הסתם מטילה נטל יותר גבוה. לשמחתנו, אנחנו נכנסנו גם לאזור הזה של התקופה הזו, עם כלכלה מאוד מאוד חזקה, עם שוק עבודה מאוד מאוד חזק, גם יחסית, האינפלציה והריבית יחסית לעולם הם גם לא מאוד מאוד גבוהים, בהחלט נכנסנו עם חוב תוצר ברמה מאוד מאוד טובה, מה שנותן יציבות כלכלית כללית, ונזכור בקורונה היינו ב-20% אבטלה, והיום אנחנו ב-3.5% אבטלה, שזה פשוט אבטלה חיכוכית. מצד שני, כל משק בית או כל עסק קטן שקורס, זה אסון לאותו משק בית. וכמו שאמרתי לך בפתיחה, אני בהחלט מצפה ומעריך שככל שנהיה בסביבת האינפלציה והריבית הזו לאורך זמן, יהיו לנו כשלי אשראי ברמה יותר גבוהה. ובכל אופן, למרות שלא דיברת, אני כן אגיד, היא הוודאות הכלכלית שיש היום, שהיא נגזרת כתוצאה משינוי החקיקה המשפטית, הם בוודאי לא מקלים על הסיטואציה, והעובדה שהשקעות זרות פחות זורמות לכאן, העובדה שחברות ההייטק חדשות נפתחות בחול ולא נפתחות בישראל, העובדה שהשקל נחלש שמשפיע על האינפלציה, ואמרנו, האינפלציה זו הרעה החולה, היא זו שפוגעת לאורך זמן, היא משפיעה על יוקר המחיה, הרבה יותר מאותה ריבית שולית שתעלה, ולכן נציין הנגיד, ואני לגמרי תומך באמירה שלו, שככל שיצטרכו יעלו את הריבית, למרות שיש הערכה שרמת הריבית הנוכחית היא, יש בה רמת ריסון גבוהה, אבל כמו שראינו, בהחלטת הריבית האחרונה בארצות הברית, העלו את הריבית, ואמר שם הנגיד, שהנושא של האינפלציה הוא הנושא המטריד. יש כרגע בישראל סממנים חיוביים, אבל נחכה לראות מה המדד שבאוגוסט, כי יש כאן איזשהו מידה של עונותיות, יש החלטת ריבית ב-4 בספטמבר, פה אני לא אומר אף אמירה ושום עמדה מערכתי לגבי אם היא תעלה או לא תעלה.
אנחנו גם, הפרק הזה יתפרסם אחרי הרביעי לספטמבר, אז אנחנו
אחרי ארבעה בספטמבר, אז נהיה יותר חכמים, אני משוכנע שיפעלו שם בצורה מקצועית ונחושה, כשירו את כל הנתונים הרלוונטיים והעכשוויים לעכשיו, ויעשו את הדברים הנכונים ביותר.
דיברת הרבה על אי ודאות, עד כמה, אתה יודע, אי הוודאות היא גם שאולי לא מעריכים כרגע את הכהונה של הנגיד?
אז אני, אין לי מושג בנושא הזה, אני אישית כיעיר, כאזרח וכמפקח לשעבר, אני אשמח אם הנגיד ימשיך בכהונה שלו, ללא שום קשר שיכול להיות ש... תיפסק, כהונתו תופסק בהחלטתו, בכל החלטה אחרת, ויבוא נגיד או נגידה הכי טובים בעולם. אני חושב שלעולם של המשיכיות והעבודה האיכותית שהוא עושה ומוביל את בנק ישראל, ועם ההשפעה המשמעותית שיש לו כלכלת מדינת ישראל, אני מאוד מאוד אשמח אם הוא ימשיך.
וגם האי ודאות, דיברת באמת על החקיקה המשפטית וכל המצב הפוליטי, ואמרת כן, הבנקים יציבים, אבל אתה יודע גם, אני מסתכל על הדוחות של הרבעון השני, ואני רואה למשל שעסקים ותאגידים גדולים הקטינו את הפקדונות שלהם בבנקים, וזה מתכתב קצת עם הכותרות שאנחנו מדי פעם רואים, הם הוציאו את הכסף לחול, והם כבר יצאו מפה, והם הוציאו את הכסף. עד כמה זה מגמה שהיא, אתה יודע, אנחנו צריכים באמת לראות אותה, וצריכה להטריד אותנו? שזה רק טפטופים.
כשהתחיל התהליך של אי-הוודאות המשפטית, או מה שיש, יש הנוהגים להגיד, המהפכה המשפטית, אני לא אומר, אני אומר שינוי החקיקה, אז היה מעקב מאוד מאוד צמוד שלנו בבנק ישראל, לבוא ולראות, לבחון את תנועות ההון. כמה ימים אחר כך נפל סיליקון ולי בנק, והייתה תנועה בכיוון ההפוך. אין אירועים מאוד מאוד משמעותיים, יש ודאי התעניינות הרבה יותר גבוהה, באפשרות לפתוח חשבון בנק בחול, בהחלט אולי להעביר, אבל בעולם של הנזילות שקיימת במדינת ישראל, ויתרות המתח שיש במדינת ישראל פה, אין דאגה. אבל בכל אופן, בנושא של אי-וודאות הכלכלית, בנושא של פרופיל הסיכון של מדינת ישראל, בפוטנציאל שיכול לקרות, ובואו נקשיב טוב לחברות הדירוג, בואו נקשיב טוב לקרן מטבע הבינלאומית, בואו נקשיב טוב לחטיבת המחקר של בנק ישראל, בואו נקשיב טוב לנגיד בנק ישראל. מדברים שבתרחישים מסוימים צמיחת המשק תקטן. אנחנו גם ראינו במידע האחרון שהצריכה הפרטית היא במגמת ירידה. אנחנו רואים שחלק מהצמיחה במשק שהייתה פעם אחרונה 3% היא מוסברת מהוצאות הממשלה, מוסברת מעלייה בגרעון התקציבי של הממשלה. זה לא משהו שהוא פרמננטי. הוא לא, וצריך לתת לו תשומת לב, רואים שהוצאות בכרטיסי אשראי, אחרי תקופה ארוכה שהם עלו, הם במגמת ירידה. כלומר, אם הצריכה הפרטית יורדת, זה בדרך אגב, באחריות גם של הצרכנים. הנושא של הפוטנציאל, ואני מקווה שזה לא יקרה, של פגיעה בחלק מסמלי השלטון, הפגיעה פוטנציאלית בשומרי הסף, בין אם זה ביועץ המשפטי לממשלה, בין אם זה נגיד בנק ישראל, בין אם זה ראש רשות התחרות, בין אם זה רשות החברות הממשלתיות, צריך בהחלט להטריד, חלילה פגיעה בדירוג של מדינת ישראל, המשמעות שלו עלייה במחיר ההון או במחיר החוב של מדינת ישראל, משפיע על העלויות של הריביות במדינת ישראל, משפיע בסופו של דבר על הכלכלה, משפיע בסופו של הצרכן, וצריך לזכור דבר אחד מאוד מאוד משמעותי, במנותק לגמרי אם אתה תומך או מתנגד, כשיש פגיעה בכלכלה, היא לא עושה הפרדה. והחזקים ישרדו, והחלשים יוחלשו, וכן, צריך לתת לזה תשומת לב.
אני רואה עוד את כל השאלות שיש לי לשאול אותך, אז אני אבחר רק עוד שניים אחרונות, למרות שיש לי פה עוד הרבה, אבל בסדר.
אולי נבוא בהזדמנות אחרת.
כן, קדימה.
אחרי החגים.
שאלה ככה שאלתה לי תוך כדי שדיברת, כי דיברת על שכר הבכירים, ואתה יודע, זה מעניין, כי עבר מאז, לא יודע, 5-6 שנים כבר, אולי אפילו טיפה יותר, ואז בזמנו אמרו, אנחנו בעצם פוגעים במערכת הבנקאית, האנשים הטובים, המנהלים, יראו שאפשר לקבל יותר, אם אתה מנהל חברת מזון, או חברת נדלן, וילכו לשם. עכשיו במבט ככה, אתה יודע, בדיעבד עם פריזמה קצת יותר רחבה, עד כמה שכר הבכירים באמת תשפיע על טיב האנשים במערכת?
אני חושב שיש אנשים טובים מאוד במערכת, וגם לאחרונה שמנכ״ל בנק דיסקונט עזב ומינו מנכ״ל חדש, אז אורי לוין עזב ומינו את אבי לוי, והוא בנקאי מצוין והוא מנהל מצוין והכל בסדר. אני חושב שהחלק שקשה לקבל אותו זה העולם הסקטוריאלי. מדוע במערכת הבנקאית זה כך ובעולמות אחרות זה לא, עולמות אחרים זה לא, למרות שיש הבדל אחד, בנקים בסוף הם שומרים על פקדונות הציבור, ופקדונות הציבור זה נכס מאוד מאוד משמעותי, מנכ״ל של חברת מזון, הוא נכון, הוא צריך לדאוג שלא יהיה סלמונלה, ושהאוכל הוא בריא ונקי, והכל בסדר, ונגיש, ובמחיר שווה לכל נפש, והכל טוב. העולם הבנקאי הוא קצת עולם יותר מורכב, אני מטיל ספק, למרות שאני חושב שחלק מהבנקאים לא מסכימים איתי, למרות שהייתי בנקאי הרבה הרבה שנים, מטיל ספק שבשער הכניסה לבנק, מישהו שנכנס פנימה, ככל שהבנקאות היא אטרקטיבית, ככל שגידו שגם הבנקאות היא פחות אטרקטיבית מלעסוק בחדשנות טכנולוגית או בחדשנות פיננסית. אני לא חושב שבשאר הכניסה לבנק חושבים, מגבלת השכר היא 3.5 או 4 מיליון שקלים, ובגלל זה, אם זה העתיד שלי, אז אני בוחר שלא להיכנס. מצד שני, יכול להיות שבמידה מסוימת, זה מקצר את משך החיים הממוצע של המנכ״ל המייצג, אם פעם ראינו מנכ״ל עם 7-8 ויותר שנים, גם עכשיו עדיין מכהנת מנכ״לית 10 שנים שמסיימת את תפקידה בקרוב, אז יכול להיות שהנושא הזה, ככל שכמה תיאבון להרוויח יותר בענפים אחרים, יכול להיות שהוא מקצר את משך החיים של המנכ״ל המייצג, או מנכ״לית המייצגת. מצד שני, יכול להגיד שלהיות מנהל כללי של תאגיד פיננסי משמעותי כמו בנק, זה אתגר אדיר, וזה מימוש עצמי מאוד מאוד מעניין, והשפעה על כלכלה ועל החברה במדינת ישראל, ואני חושב שזה בסדר, למעט, טוב, אני לא חי בשלום עם האנומליה של ההפרדה הסקטוריאלית.
כן. שאלה שבטח נשאלת, שאלה קצת גדולה על איך הבנקים יראו בעתיד. אז אני אנסה רגע קצת גם לכוון את זה, כי חשבתי על זה שהנה אני כבר לאחרונה עברתי לכרטיס אשראי חוץ בנקאי, במקום הכרטיס הבנקאי, ואתה יודע, אני משלם בארנק הדיגיטלי של גוגל או אפל פיי, ואולי אני כבר נכנס להתעדכן מה קורה לי בחשבון בנק דרך אפליקציה חיצונית, ואולי להזיז אפילו את תיק ההשקעות למסחר עצמאי, כי המחירים יותר זולים. בסוף מה נשאר בבנק? רק העוש הטכני נכנס יוצא כסף? כלומר, איך הבנק הזה ייראה בעתיד?
אז א', זה שאלה לא של מיליון דולר, זה שאלה של הרבה יותר ממיליון דולר. היא שאלה מאוד מאוד טובה. הערכה שלי אחד שהבנקים, נקרא להם הבנקים המסורתיים, הם בנקים שהם כאן כדי להישאר. נשאלת שאלה, מה יהיה, איך ייראה האקוסיסטם הכולל? בעיניים שלי הוא ישולב עם שני עולמות תוכן מאוד מאוד משמעותיים. עולם תוכן אחד זה באמת, נקרא למה, הפינטקים או השחקנים עם הטכנולוגיה הפיננסית, שהם בדרך כלל שחקנים יחסית קטנים, עם הרבה מאוד חדשנות, עם הרבה מאוד פוטנציאל, אבל בלי לקוחות. אין להם את המסורת, ואין, גם אפילו אני אגיד בזהירות, שהם לא הצליחו עד עכשיו לייצר את האמון בהם, לא בשש בהם חוסר אמון, אלא הם לא הצליחו לייצר את האמון, כי אין להם פלטפורמה מספיק גדולה של לקוחות, כדי לייצר את המסה הקריטית של לקוחות, כדי שישתמשו ביישום שלהם, כנראה הם יצטרכו לעשות איזשהו ממשק, תאום, ג'וינט ונצ'ר, קולבורציה, תמצא את המילה הנכונה, עם המערכת המסורתית, שהערכת המסורתית, עם כל אי אהבה או אהבה אליה, יש לה דברים ברורים, יש אמון במערכת הזאת, ויש בה לקוחות. אז לכן, כדי שזה יהיה win-win, יש שם איזשהו אירוע כזה. הצד השני, זה השחקנים הענקים, פייסבוק, גוגל, אחרים, לא יודע, מחר יגידו טוויטר, וכל קונגלומרד ענק אחר, שהוא די, פחת הוא די מטריד אותנו בסביבת התחרות ובסביבת התלות שיש לנו. בואו נחשוב שעכשיו אתה לא מחובר פתאום לוואטסאפ, או לא מחובר לאינסטגרם, או לא מחובר לפייסבוק, או לא מחובר ללינקדין, או פתאום אין לך וי-פיי, אתה פחות או יותר אני השבוע ירדתי במעלית מקומה 40 למטה, נכנסו ב-10 קומות 10 אנשים, כולם עם הטלפון ביד, מסתכלים עליו, אף אחד לא מסתכל על השני, לא אומר שלום, גם אם הוא מכיר אותך מלידה. פשוט אף אחד לא עסוק בזה. אז יש פה איזשהו הרגל. אז אני חושב שהתאגידים הגדולים, שיודעים עלינו המון, דרך אגב, הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים שאנחנו רוצים שהם ידעו עלינו, כנראה מעולה לא נתנו להם הסכמה, או שאמרנו, we accept cookies, ואנחנו הסכמנו שהם יכירו עלינו הכל, הם לא רוצים להיות בנקים. אבל הם מכירים את הרגלי הצריכה שלנו, הם יודעים איפה אנחנו מסתובבים, פיזית, במרחב הרשת, מה אנחנו צורכים, מה אנחנו אוהבים, והם יכולים לתת לנו הרבה מאוד הצעות ערך. הם לא בנק, כי אין להם פקדונות ולא נותנים אשראי בו זמנית, אבל בהחלט הם רוצים להיות one-stop shop, והם רוצים לקלוא אותך בתוכו שתסתובב אצלהם כמה שיותר זמן, כדי שתהנה מזה, ולכן הם, גם הם, כדי למכור לך מוצרים בנקאיים, כאלה ואחרים, הם משתמשו בצדים שלישיים, שהצדים השלישיים הם בנקים.
כן.
בסוף תהיה כאן מערכת של השחקנים המאוד גדולים, השחקנים המסורתיים, והשחקנים הקטנים והמהירים, ומערכת היחסים תהיה אחרת. ואז נסתכל על הצרכנים. גם הצרכנים הם צרכנים עם מאפיינים שונים. יש את הבייבי בומרס כמוני, שבדרך כלל מעדיפים one stop shop, חנות אחת, וגם לא כולם, הם, מה שנקרא, הם לוקחים את החדשנות, הם לא early adapters כאלה, ומול הדור היותר צעיר, היום זה ג'ן זי, ומחר זה יהיה אחר, שמבחינתם הם עושים unbundling, הם מבחינתם יצריכו כל שירות במקום שנוח להם, ומבחינתם כל החיים זה החיים האפליקטיביים, והטלפון הוא הכל, והם יוותרו על כל דבר בחיים, רק לא על, כן. על הטלפון הנייד, ולכן לשם זה הולך. אני מניח שבעולם של באמת של הבינה המלאכותית ובעולם של המידע שנפתח ועכשיו זה מידע פתוח ואחר כך זה פיננסים פתוחים ואחר כך כל העולם זה מסייג כלכלה פתוחה ולכן בכלכלה הפתוחה הזו ייכנסו הרבה מאוד שחקנים ובסוף יהיה מרקט פלייס אחד שחלק ממנו יהיו גם הבנקאות המסורתית כמו שיהיו קולנוע ויהיה טיסות והכל יהיה באותו מקום, שבסוף יהיה תורגם לאיזושהי נוחות. וכנראה או שיהיה שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, ואז כולנו נפחד, כי יש לנו תלות וריכוזיות, לבין איזשהו מודל עסקי, שיהיה בו עוד כמה שחקנים שישחקו, ויהיו אנשים שיהנו מזה.
מעניין. יאיר, תודה רבה.
תודה רבה לך, תומר.
תהנה בטרק בשוויץ.
אני מקווה שאני אחזור על רגליים, וזו הזדמנות להגיד טובה, תודה לך, ושנה טובה לכל המאזינים. ושתהיה שנה של הרבה בשורות טובות, ומי שמכיר אותי, שנה של נחת ונינוחות.
אמן ואמן, תודה.
תודה.
איך היה לכם הפרק הזה? קודם כל, תודה רבה שהזנתם והקדשתם את הזמן. אם אהבתם את הפרק, אתם יכולים לשתף עם חבר, עם חברה, ואולי גם הם ייהנו, יאהבו ויצמחו. ואם אתם ממש אוהבים את הפודקאסט ואת התוכן שאנחנו מביאים כאן, אתם יכולים להיכנס לספוטיפיי, לאפל פודקאסט, לכל אפליקציה שאתם שומעים בה את הפודקאסט, ולתת 5 כוכבים. זה עוזר לנו ויעזור בעצם לעוד קהלים להיחשף לתוכן ולמידע שאנחנו מנסים להנגיש פה. אז שוב, תודה רבה, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.